תראו, תראו. אז אנחנו נמצאים בפרק ד' וה', ואנחנו לומדים על דבורה הנביאה, ועל ברק בן אבינועם, ולהבדיל סיסרא הרשע. ואנחנו ניסינו להבין מה קרה. איך המלחמה התגלגלה. והתחלנו לאסוף פרטים. זכור לכם? ניסינו להוציא, אמרנו, בפרק ה' דברי תורה עניים במקום אחד, בפרק ה' קשה מאוד להוציא פרטים מה בדיוק קרה, חוץ מאשר הייתה מהומה גדולה, והיהום את מחנה סיסרא. אנחנו לא רואים פירוט מה בדיוק קרה, איך הוא קרה, איפה, רואים שם כמה פרטים מוזרים, שדבורה אומרת לברק, הלא השם יצא לפניך, כאילו אומרת לו, אתה לא רואה מה קורה? מה היא רואה? מה היא אומרת לו? מה זה הלא השם יצא לפניך? מה קרה שם? ואמרנו, כיוון שזה דליל בפרק ד', בואו ננסה, בעזרת פרק ה', להשלים את התמונה. לעשות איזה גרף זמן, רצף של אירועים וגרף הזמן, מה בדיוק קרה? אז ראינו ששלב ראשון, זה כמו שכתוב פרק ד', שהוא ברק, מכנס כוחות, אוסף חיילים, ועולה להר תבור. שטחי כינוס, קוראים לזה בצבא, שטחי כינוס. איפה מתכנסים? זה כמובן חייב להיות המקום הכי מוגן, והכי שלא יפתיעו, כי להיות מופתעים בשלב ההיערכות, זה סוף הדרך. זה יכול להרוס מלחמה שלמה, אם מצליחים לתקוף, תראו לעצמם, תזכרו במלחמת ששת הימים, אתם לא יכולים להיזכר, כי לא הייתם, אבל בצופים בטח יש כאלה שהיו. ההפתעה הגדולה של חיל האוויר הישראלי, שבשלב מאוד מאוד מוקדם, המטוסים של מדינות ערב עוד לא בישלו את הדייסה של הבוקר, וכבר היו יכולים לבשל את הדייסה על האש שפרצה מהמטוסים שלהם. ממש ביום הראשון של המלחמה, כל חילות האוויר של מצרים, עיראק, ירדן וסוריה וגם לבנון, מה שהיה קצת, לא היה להם חיל אוויר. וזה כמובן נתן יתרון אדיר וההלם. כן? אתה מנצל את העובדה, אתה תוקף מישהו בשלב ההיערכות שלו, זה מכריע המלחמה. לכן ברק עושה בחוכמה שהוא מטפס על הר תבור. והחוכמה הזאת אומרת לו דבורה, תעלה להר תבור, שם תמתין לפקודות. הוא אומר לה, בסדר גמור, אני עולה להר תבור, אבל לא בלעדייך. שלב שני, שומע סיסרא שברק עלה להר תבור. שוב הר תבור, המרכבות של הכנענים לא יכולים לטפס למעלה. מלחמה לא יכולה להתפתח על הר תבור. ודאי לא עם הכוח המרכזי של סיסרא, שזה מרכבות, שזה צבא דוהר, צבא לוחם. צבא ענק, אדיר, כן, 900 מרכבות, דיברנו שזה שלוש, זה ארמיה, יותר מארמיה אפילו, שלוש ארמיות. במושגים של חיל השריון המצוי היום, זה שלוש אוגדות טנקים. משהו אדיר. לעומת 10,000 לוחמים, שזה קושי אוגדה. והוא עולה להר תבור, כמו שאמרתי, זה חשיבה נכונה, הוא גם יש לו תצפית יפה, הוא רואה טוב את עמק ישראל, כשיש ראות בהירה. הוא לא יכול להיות מופתע, אי אפשר להפתיע אותו. ומצד שני ראינו לאן נאספים סיסרא וכל העם אשר איתו, המון רב, לאן הם נאספים? כתוב בשירה, לאן הם נאספו? תסתכלו בשירה בפרק ה', הפסוק הרלוונטי. יפה, בתענך על מי מגידו. ולפי השירה הוא אסף הרבה מאוד מלכים, הרבה מאוד אנשים הגיעו איתו. ככתוב שם, אז, כן, אז נלחמו, פסוק י' ת', באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי חנען בתענך על מי מגידו, בצע כסף לא לקח. הוא הביא איתו הרבה שכירי חרב, כל מיני עמים כאלה שרק אוהבים, למה לא לקחו בצע כסף? כי הוא הבטיח להם, שלל, ואתה אומרים, על החשבון. אין בעיה, אפשר להרוג יהודים, מוכנים הכל, אין להם בעיה. איפה זה, איפה המקום הזה? אז שוב הבאתי את המפה היום. הבאתי אותה, כן? כן, נגיד בעל פה. זה דרום עמק ישראל. כל החלק הדרומי של עמק ישראל. צומת מגידו, מאוד קל לזהות אותה במפה. רואים כזה ממש איקס של... תל מגידו. ולמרגלות תל מגידו, יש שם נחל קיני. נחל קיני. יש שם מעיין יפהפה. מקום יפה לטייל בו. היום הוא די דליל, אבל מסביר להניח שאז הוא היה יותר, היום הוא באמת משקיע עדרים של בקר, מסתובבים שם עדרי בקר, וגם בתענך, עיר כמו תענך, שזו אחת הערים הגדולות בארץ ישראל, יש שם גם באזור מעיינות, והם חייבים מעיינות. למה הדגש על מעיינות? סוסים חייבים להיות צמודים למקור מים עד הלחימה בעצמה. זאת אומרת, הם לא יעשו שום אקט של עזיבת מקור מים, אם לא שזה קרב, מתחיל המלחמה. אחרת אין מה לעזוב את המים. ובאמת, כמו שאנחנו רואים, ייווצר מצב של מין שבע אל תעשה. הוא נערך בתנ"ך על מגידו, סיסרא, וברק עולה למעלה על הר תבור, ולא ירד, עד, למה שהוא ירד? שוגע, אם הוא ירד, הוא יחתך. מרכבות ידהרו וידחצו אותו. גם הבנו שאם היא אומרת בשירה, דהרות דהרות אבירב, משמע שזה לא יכול להיות בחורף. דיברנו על זה, היה פה איזה יהודי מאחד הקיבוצים, שסיפר אפילו סיפור טרגי על אביו, שנשטף בשיטפון. עמק ישראל בחורף, לא, אי אפשר לנוע שם עם מרכבות. לכן סביר מאוד להניח שהאירוע של הקרב הזה היה בתקופת אייר, סוף ניסן, תחילת אייר. תכף אני אראה לכם איך הגעתי למסקנה הזאת. וגם אגב, זו הסיבה למה הם נעים לדרומה של עמק ישראל, כל זה ראינו במפה שבוע שעבר, כי נחל קישון נמצא בפעתים המערביים של עמק ישראל, צמוד לרכס הכרמל ממערב, ונשפח לכיוון מפרץ חיפה, והוא יותר, ממש צמוד יותר באופן פרופורציונלי, הרבה הרבה יותר צמוד להרים הקרובים, כן, טבעון, שם האזור של טבעון, אזור של יוקנעם, יותר צמוד לעמק ישראל המערבי, והם נעים מחרושת הגויים, שזה באזור יוקנעם, הם נעים לכיוון דרומו, החלק הדרומי של נחל קישון, כדי לחצות אותו בקלות. כמובן שאלנו את עצמנו איך סיסרא הצליח בסופו של דבר להכניס את מרכבותיו לתוך נחל קישון, דבר שהוא מפתיע ביותר. זה כמובן לא קורה בשלב הזה של המלחמה, כי עכשיו הוא בנחת, רואים, הוא מתרכז בדרום עמק ישראל, זאת אומרת, לא, אין לו בעיה לצלוח שם את הוודיונים הקטנים האלה של הניקוז של נחל קישון. והמצב כפוף. עכשיו שאלנו, איך תתפתח מלחמה? רואים שברק אומרת לו דבורה ללכת, לרדת מהר תבור, ולתקוף, לפי חרב. זאת אומרת, סיסרא וכל צבאו ומרכבותיו נמצאים למרגלות הר תבור. כי אם הוא צריך לרוץ את כל עמק ישראל עד אליו, הוא לא ישרוד. אלא הם נמצאים פה למרגלות הר תבור. עכשיו, איך הוא הגיע לשם? גם זה דיברנו שבוע שעבר. איך הצליח הדבורה, או הצליח ברק, למשוך את סיסרא למקום ששם הם מחכים לו ורוצים לפגוע בו. המקום הזה, איך הם הגיעו לשם? אמרנו, כדי להביא אויב לתא השמדה של מערב מתוכנן, צריך כוח מושך. צריך מישהו שיפתה אותו. הוא לא יעזוב את מקורות המים שלו, עד שהוא לא ירגיש שהמלחמה התחילה. מה גורם לו לחשוב שהמלחמה התחילה? פסוק אחד קטן, שמתאר את מה שקרה בשלב הביניים הזה. עד הקרב הגדול, מההיערכות, עד הקרב הגדול קורה משהו. יום אחד שולח ברק, לא שולח, הולך יחד עם אנשי יששכר, תראו את הפסוק, ויששכר כן ברק, שרי ויששכר עם דבורה, הם נאמנים לדבורה, הם נמצאים איתה כנראה גם עוד קודם, פסוק תדבב, ושרי ויששכר עם דבורה, ויששכר כן ברק, בעמק שולח ברגליו. כן, הפסוק הזה מתאר את השלב שבו משכתי אליך את סיסרא אל נחל קישון, ומנחל קישון אל הר תבור, ומהר תבור אל נחל קישון, סוף הדרך. תכף נראה איך זה קורה. השלב השלישי והאחרון של המלחמה. השלב הראשון זה ההיערכות, שלב שני, הפיתוי, המשיכה, למשוך אותו לתא ההשמדה, ושלב שלישי, המהלומה, והיהום את מחנה סיסרא, והמרדף. אחר כך המרדף הנוסף אחרי סיסרא שבורח בדיוק לצד השני, מזרחה וצפונה. אז מה קרה בשלב הבא? כדי להבין מה קרה בשלב הבא, אנחנו מבינים מתוך השירה, שוב כמה פסוקים שדליתם ככה בחיפוש אחר תיאור המלחמה, שיש פה משהו שקשור לגשם. איך אני רואה את זה? תסתכלו. היא אומרת, השם בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום, ארץ רעשה. מישהו חשב הייתה רעידת אדמה, ואני אמרתי לו, לא, לא רעידת אדמה. רעש, ארץ יכולה לרעוש גם מסיבות אחרות. מה יכול להרעיש את הארץ? ברקים ורעמים, נכון? רעמים יכולים לעשות רעש. ברד כבד, בייחוד מי שגר בקרוון ויורד ברד פתאומי. זה בהחלט רעש מענג, נחמד מאוד. נשמע כמו איזה פצצות. אני זוכר שפעם אחת עבדתי בשדה, ואני נוסע ככה בנחת בטרקטור, ופתאום אני שומע רעש אימים, חבטות אדירות על הגג של הטרקטור. וזה, זה רעש, אתה לא מבין מאיפה זה בא. פתאום אני, כדורים של ברד בגודל כדור טניס. ליד אשדוד, ליד הרום, ליד אשדוד. וכדור, יש עד היום, אני חושב, בדלתות של המוסך, של שם לדרום, חורים שהברד הזה עשה בפיברגלס ובפלסטיקים של החלונות. זה ברד אדיר שירד, פשוט מסב נזקים, גם בירושלים היה לו מזמן. לפני שנתיים היה נזקים, מכוניות נשברו, נשברו שמשות, ברד שכזה. כן? אז גם זה עושה רעש גדול מאוד, בייחוד על מרכבות ברזל, זה משמיע רעש גדול. ארץ רעשה, הרים נזלו מפני השם. גם זו תופעה שראיתי פעם נוסעי, באזור עין קיניה, בדרך לאלי, היום הדרך היא עקיפה, כבר לא עוברים שם. יש שם איזה הר מוזר מאוד ומעניין, שכשיורד גשם בכמות מסוימת, ההר פשוט נוזל. מכל מקום בהר אתה רואה מים משפחים. ותמיד המכוניות היו עומדות שם בצד וצלמות ונדהמות לגלות מפלונים קטנים וזה, אתה רואה מים משפחים מההר. הרים נזלו מפני השם. שפע של גשם. כן, מעיינות עולים ושפע של גשם. גורם למין תחושה שהרים נוזלים מפני הרים נזלו מפני השם. וכן, זה תיאור של גשם. עכשיו אספר סיפור קצר אישי. לפני שנים רבות גרנו בירושלים, הייתי מורה בבית ספר נווה עציון בנים. אחרי פסח, תקופה של ראש חודש אייר, סוף ניסן, תחילת אייר, יצאנו לטיול שנתי. והוטל עליי להדריך קצת את הטיול, שמור, הייתי גם מלווה עם נשק, אז הוחלט שיום אחד נעשה הרים, יום אחד נחלים. נוער צעיר, מביאים כתה אחת, רוצים קצת אקשן. אז אמרנו, יום אחד לימודים, יום אחד ככה טען כיף של טיול. היום הראשון הגענו להר תבור. יצאנו מאוד מוקדם, הילדים הגיעו מוקדם לבית ספר, ב-5 בבוקר בערך יצאנו. הגענו ב-7, בסביבות 7 הגענו להר תבור, ואמרנו לעצמנו ככה, קודם כל נהיה בצד המזרחי של הר תבור, ואני לימדתי אותם על גדעון, שם גם התפללנו ואכלנו, לימדתי אותם על גדעון תוך כדי האוכל, ואז אמרנו, נעבור לצד שלי של הר תבור, ונדבר על דבורה וברק. דיינו בשבועות השעה 10 בבוקר, היינו אמורים לדבר על דבורה וברק, צד שני של הר תבור. ותוך כדי שנסענו, כבר יום כזה מתחיל כיום אביבי ונחמד, מגיעים לאזור עמק ישראל, פתאום רוח קרה, מרגישים שיש רוח. עכשיו, כשהגענו להר תבור למעלה, אז כשעולים עושים סיבובים על הפסגה, עד שמגיעים, סיבובים כדי לעלות במתינות. אז אני זוכר שבאחד הסיבובים עברנו על הצד המערבי, כיוון מערב של הר תבור, ואז ראינו שרואים שיש רוח חזקה למטה בעמק. אנחנו בתוך אוטובוס, אז לא מרגישים את זה. אבל למטה רואים, איך רואים שיש רוח חזקה? אתה ממש רואים את זה כמו מעוף של מטוס, את השדות, החלקות של השדות. מישהו שרף שם גזם או ניילונים של חממה, והאשן פשוט שכב. רואו שהאשן שוכב ככה ונוסע במהירות. אתה רואה אותו ממש נמשך ממנו. זאת אומרת, יש רוח חזקה למטה בעמק. ולאט לאט עושים עוד סיבוב, שעה כבר, כמו שאמרתי לכם, 7 בבוקר, מרגישים, מגיעים עננים. ממש נכנסים עננים, רוח, איך אנחנו אומרים, משיב הרוח, מוריד הגשם. ונכנסים עננים. אני מנסה להסביר להם את הצד הזה של הצד המזרחי, שעוד מספיקים קצת לראות, אבל לאט לאט באמת העננים מכסים. ולתדהמתנו, העננים יותר גבוהים, יותר נמוכים מהר תבור. עננים כבדים ביותר, שחורים ממש, עננים, ובחטף, זה הגיע ככה במין, בחטף, הגיעו עננים, אנחנו נמצאים על פסגת הר תבור, רואים מסביב עננים, כמו מטוס, אתה רואה מסביב עננים. מדי פעם הולך, גם עלינו חולף איזה ענן, וזה כמו הרפל כזה, אתה שנייה נכנס להרפל, ואחר כך הוא... ופתאום שומעים, רואים הבזק, אור. מתחתנו, סופת ברקים ורעמים, ושומעים את הבובום, והכל ככה קרוב, ומתחתנו, הכל מתחת. אז כמובן התכנסנו שם בתוך איזה צמוד לאוטובוס, ככה לא להיפגע מברקים, לא, אתה לא יכול לדעת מה עובר מעליך, אבל רוב הזמן, ממש, רוב הזמן אנחנו רואים כאילו עננים מכסים את עמק ישראל, ויודעים שלמטה יורד גשם סוחף. לנו לא. לא, ממש לא. זה קצת רטיבות של ערפל, אבל לא גשם זלפות. לא... ולמטה אתה שומע גשם זלפות, וברד, ומה לא, ממש. שבר ענן. אגב, היה שם לפני כמה שנים, באזור גדעונה, גם בתקופה הזאת. של... גדעונה זה אזור של תענך, חבל התענכים. אזור הגלבוע. היה שבר ענן מעל הגלבוע, שבר ענן, זה אומר, תדעו, אם היה היום גשם, יום מעונן כזה, חלפה מעל מדינת ישראל, שקע ברומטרי, חלף. אם שקע ברומטרי כזה, היינו מצליחים להמציא איזה פטנט, ראש היהודי ימציא פטנט, הראש היהודי ימציא פטנטים, ונצליח ללכוד את כל העננים שעוברים בסופה אחת כזאת של גשם, אתה אומר, זה גבורות גשמים. היינו פותרים את בעיות המים של מדינת ישראל ל-200 שנה. כמות הגשם, המים שיש בסופה אחת, שקע ברומטרי אחד כזה, זה הספיק לנו ל-200 שנות, לא צריך גשם. שואב ענן. רק עכשיו לבחירות, אל תוציאה, כי היה פעם איזה יהודי יקר שחשב שהוא יאיר את כל רמת גן עם איזה פטנט שהוא המציא, ואחר כך היה ביזיון גדול. אז אל תציע עכשיו לפני הבחירות שום הוצאות, בבקשה. אני אתן רעיונות לאף אחד, כי נופנפו עם זה, יגידו, פתרנו את בעיית המים של 11. אבל מבחינת העוצמה, עכשיו, מה זה שבר ענן? זה פשוט ענן שמרוקן כמעט את כולו. גם לא את כולו, זה כמויות אדירות. אבל בבת אחת, במשך איזה 10 דקות, הוא שופך כמויות אדירות, הוא פשוט, המים שם מתאבים, וזה בגלל אפשר שטמפרטורה, צריך להעביר, חומרים שיש בתוך האוויר, האקלים, זה תלוי בכל מיני נסיבות, וקרה כזה דבר מעל הגלבוע, המושבה, גדעונה, הייתה מוצפת כמו ונציה. כדי להגיע לבתים היה צריך סירות, ושניות, כמויות אדירות של מים, וזהו, והענן חולף, באמצע אביב, קיץ אפילו זה לקחת, זה בדרך כלל קורה באביב, זה בדרך כלל קורה בחודשים האלה, סוף ניסן, אייר, לפעמים גם בסיוון, עובר מעל עמק ישראל כזה עננים כבדים, וגשם מקומי כבד ביותר, שבר ענן, זה בדיוק מה שקורה אצל דבורה וסיסרא. דבורה נמצאת למעלה, ברק נמצא למעלה אחרי שהוא משך את סיסרא לאזור של מה שנקרא נאורה, הפתחה של נחל תבור. אם תשימו לב, אני לא פתחתי את המפה, אבל אם תשימו לב במפה, המרחק בין הר תבור ונאורה זה ממש צוואר בקבוק. רכס תמרה, נאורה, זה הכביש עובר שם, הכביש בין נפולה לטבריה עובר שם. המרחק שם הוא בערך 2 קילומטר. זאת אומרת, מהמורדות של התבור והמורדות של רכס נאורה. רכס נאורה, אגב, זה המשך של גבעת המורה. זאת אומרת, זה... רכס נמשך מגבעת המורה, שזה הר הגבוה, מעל הפולה, פולה עילית, נמשך לכיוון מזרח, צפון מזרח, והר תבור, שהוא מצוות ג'ולה כזאת שנמצאת ופתחת, וזה יוצר את עמק ישראל מאוד מאוד צר. עכשיו תחשבו שהצבא הכנעני דוהר, דהרות, דהרות אביריו, דוהר, דוהר אחרי יששכר וברק שמושכים אותו, שמתחילים איזה מלחמה יום קודם, ובורחים, בורחים, בורחים, אנשים נהרגים כמובן, ומגיעים עד למרגלות התבור, מטפסים מהר למעלה להר תבור, מי ששרד, ברק הצליח, ועכשיו, אותו יום אחר הצהריים, פעם ראשונה, האנשים היושבים למעלה, רואים את מחנה סיסרא. עכשיו זה כבר טווח ראייה, לא רק מרחוק רואים אשן של מדורות, וקצת אבק של מרכבות, רואים למטה את מחנה, הם הולכים לישון, קריאת שמע על המיטה, על הסקה שהם אומרים באותו לילה, זה כבר משהו אחר לגמרי. הם רואים במי יש להם עסק. מחנה מדיה, המחנה סיסרא בכל היקפו וגודלו מונח להם שם למטה, וזו התמונה האחרונה שהם רואים לפני שהשמש שוקעת. מחנה כנעני אדיר, 900 מרכבות ופרשים וסוסים ולוחמים וחיניקים וטבחים שבאים יותר מאוחר כדי להכין ארוחת הערב לכל הכוח הזה. אדיר, מחזה שקשה לשפוח. וככה הולכים לישון. הבוקר אור, וכמו שתיארתי לכם, מתחילה סופה להתקרב. לפני 20 שנה, יותר אפילו, יותר מ-20 שנה, לימדתי פה במכון ספר שופטים. אז לא היה וידאו, אפשר להקליט את זה. היו אולי הקלטות, לא זוכר. ישב פה בחור מקיבוץ, אחד הקיבוצים, נדמה לי, משמר העמק. נדמה לי. לא אגיד את שמו, אבל אם הוא יזכר, הוא יצלצל אלינו, הוא יכתוב, אם הוא מקשיב. והוא סיפר, כשהתחלתי לתאר את המצב הזה, אז הוא אמר, שהוא עובד הרבה שנים עם סוסים, זה המקצוע שלו, מה קורה לסוסים בזמן סופה מתקרבת? מה עושים סוסים כשמרגישים שסופה מתקרבת? יש להם מד ברומטר כזה, הם מרגישים את הלחות באוויר, והסופה מתחילה להתקרב, מתחיל להיות פתאום איזה בום כזה של עמום מרחוק של איזה ברק ורם. הוא אמר, הסוסים, אני לא עבדתי עם סוסים, אבל אני מאמין לו, הם מתחילים להתקרב אחד לשני. האינסטינקט הטבעי שלהם אומר להם להתקהל, להתחבר, להתקרב. ותשימו לב, בבוקר של אותו יום, למחרת, למרגלות התבור, הסוסים של הכנענים מרגישים בסופה המתקרבת, ומתחילים להתכווץ אחד אל השני, להתקרב אחד לשני. מגלים סימני עצבנות, כזה ככה, רותנים, רוקים ברגליים. מה עושים עכשיו אנשי סיסרא, כל הלוחמים הללו? הם מנסים להרגיע את הסוסים, כי זה מאוד מסוכן. אגב, שימו לב שהמחנה שהיה 15 קילומטר, התכווץ לשני קילומטר. מאוד צפופים אחד, קרובים אחד לשני, 900 מרכבות עם סוסים ופרשים, כולם נמצאים אחד ליד השני. ובמחנה חפוז, כי זה היה בין לילה, הם היו צריכים להתארגן באותו לילה. ועכשיו כל מה שהם עסוקים עכשיו זה להרגיע את הסוסים. אבל להרגיע את הסוסים זה מלאכה של סייסים מקצועניים, הם יודעים לעשות את זה. אבל הסופה ממשיכה להתכנס. ובואו נראה עכשיו את השירה, אומרת דבורה, מן השמיים נלחם. כן? אומרת דבורה לברק, הלו השם יצא לפניך. מן השמיים נלחמו? פסוק כף. מן השמיים נלחמו, הכוכבים עם סילותם נלחמו עם סיסרא, נחל קדומים, קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון. תדרכי נפשי עוז. ולפני זה היא כותבת גם, כן? הרים נזלו מפני השם, היא אומרת עוד איזה משפט, אז ירד שריד לאדירים עם, פסוק י' ג', אז ירד שריד לאדירים עם, אדוני ירד לי בגיבורים. היא אומרת לו, הלו השם יצא לפניך, אתה לא רואה מה קורה? הוא לא רואה כלום. למה הוא לא רואה כלום? הוא נמצא מעל העננים. יש למטה ענן כבד, עננים כבדים, אבל היא אומרת לו, אתה לא רואה מה קורה? מה הוא צריך לראות? הוא שומע, הוא רואה ברקים, הוא שומע רעמים, אבל הוא לא רואה מה קורה למטה. בוא ננסה לדמיין מה קורה למטה. נמצאות שם 900 מרכבות ברזל. פתאום מבריק ברק. לאן ירוץ הברק?
לברזל.
הברזל רטוב. קצת יפתף גשם. שטרח! פגיעת ברק במרכבה שכזאת. הסוסים עפים בשמיים, עפים באוויר. זה כמו פצצה, זה כמו פיצוץ. מכת חשמל, הם מתפחמים. אנשים שנגעו במרכבה, עוד חכה תשמע, זה מכות ברק, זה עוד מכה... פה עוד ברק, כל איזה רבע שעה, 10 דקות, ברק מבריק, בלי להגיד נס מעל הטבע.
ברק
נס,
ולבינו.
בטר, עוד רגע דבר על ברק ולבינו, עוד ברק שיורד מהשמיים. והברקים פוגעים במרכבות, הסוסים מגלים עצבנות, פתאום מתחיל ברד כבד. תראו מה זה ברד כבד שנופל, פוגע בסוס כאן בראש, ברד כזה, הסוס משתולל, עכשיו הוא רתום למרכבה עם סכינים, עם להבים. הוא מתחיל לרוץ בלי שליטה, הוא מבוהל כולו. אנשים חוטפים מכות מהברד הזה. ובמקביל, הם רטובים עד לשד עצמותיהם. עם כל השריון שיש להם, או כל מה שהם לובשים, רטובים עד לשד עצמותיהם. עכשיו, כל מה שהם מנסים לעשות כרגע זה להרגיע את הסוסים. לקשור אותם לאדמה, לתקוע יתדות, לחזק אותם, לקשור אותם, לעשות משהו. ובדרך כלל שלוחם יורד, אני שירתי בשריון, הרגילו אותנו לעולם, חייל שקפץ מהטנק בלי הנשק האישי עליו, שבת נשאר בבסיס. קבוע. עשה את זה פעמיים, כבר קיבל 28 יום בכלא. להרגיל, אין מצב שאתה קופץ מהטנק בלי חירניקים איזה אצלם בדם. אבל שריונרים חושבים שהתותח זה הדבר. וכשאתה בלי התותח, אז אתה בלי כלום. עכשיו, הם נמצאים על המרכבות. הם יורדים, הם לא נסחב עכשיו עם חרב על הירך. הם נמצאים את החידונים והחרבות, הכל על המרכבות, הכל על העגלה. והם יורדים להרגיע את הסוס, לטף אותו, לקשור אותו, להרגיע אותו. והם בינתיים בעצמם נרטבים עד לשד עצמותיהם. האדמה הופכת לבוצית. האדמה בוצית. ועכשיו בואו נראה את הצד השני. מהצד השני, ברק יושב לו למעלה.
יבש לגמרי.
אומרים ביידיש, פרש גזונט משיגה. הכל ביחד, לא שום דבר. לא סבל מכלום, לא קור ולא הצטננות ולא שום דבר. לא בוץ. והנה אומרת לו דבורה, עכשיו תראו כמה שזה פשט הכתוב. הלו השם, קום! הלו השם יצא לפניך, אתה לא רואה מה קורה שם למטה? הוא לא רואה מה קורה למטה. והם דוהרים עכשיו לתוך הענן למטה, יורדים מהר תבור, ישר אל תוך מחנה הכנעני, שהוא כבר תבוח היטב, מטווח על ידי ברד, רטוב עד לשד עצמותיו, מלקק את הבוץ מעל הנעליים, הכל שם תקוע, הכל מצב ביש. והנה הברק, קשה להם לדהור. קשה קצת, הרבה יותר קשה. בכל זאת, זה לא היה חורף ענק, זה שבר ענן. והם פתאום מגיעים מהר תבור בשעגות קרב, 10,000 לוחמים, לא מותשים, לא רטובים, יבשים לגמרי, עם חרבות שלופות, ופשוט עוברים בין מרכבה למרכבה ופשוט מקסחים, על ימין ועל שמאל, בלי שום, ממש בלי שום דבר. עכשיו, תראו לעצמכם לוחם כזה של כנענים, שזה אתה פתאום מתחיל להבין מה קורה, קבל את התמונה המבעיתה של הלוחמים שיורדים עליו מלמעלה מההר, בלי שהוא אגב רואה אותם כי הם באים מתוך הענן, והוא מנסה לרוץ מהר לקחת את החרב שלו. נכון? חרבו וחניתו נמצאות על המרכבה. הוא מנסה לעלות על המרכבה, קודם כל הוא כבד מהבוץ, הוא כבד מהרטיבות. הוא מנסה להגיע למרכבה, הוא מחליק, ונופל. עד שהוא נופל, שטרח, כבר אין לו לאן לרוץ. וככה הם עוברים מרכבה, ויהום, אתם מבינים מה זה? ויהום. זה מהומה אדירה. עוד לפני שברק ירד, כבר הייתה מהומה. והנה, לתוך המהומה הזאת יורד ברק. הלו, השם יצא לפניך. השם ירד לי בגיבורים. ופשוט עוברים וטובחים. עכשיו, מהצד השני, עכשיו בואו תראו את התזמון המושלם. קצה המחנה, זה מחנה ענק. מחנה של 15 קילומטר שהפך להיות פתאום מנחש כזה ארוך. אז כל אלה שנמצאים במרגלות הר תבור, נטבחים במיידי. אותם שנמצאים רחוקים, שמתחילים לקלוט מה קורה בצד השני של המחנה, כי ברגע הראשון הם לא קולטים, כי זה מאומה כמו קודם, אנשים זזים, אנשים רצים, יש גשם, זה אנשים... הם מתחילים להבין, כן? רב סרן שמועתי, אחד שנפצקה, נפתחה לו חצי אצבע, והצליח לברוח, אז הוא מספר, הם בולה, הם מגיעים עלינו, היסטרי כזה כולו. המחנה, הקצה המערבי של המחנה, עושה אחור הפנה, ומתחיל לדהור כמו מטורף, חזרה לחרושת הגויים. אגב, שימו לב, שסיסרה מבין את תמונת המצב, גאון אסטרטגי, קולט את המצב האבוד, מהרגע הראשון, ברגע שברק ירד מהר תבור אל המחנה במצב הזה, הבין סיסרה הקרב אבוד. והוא מבין היטב שמה יעשה סיסרה, מה יעשה ברק? ירדוף אחרי המרכבות. לא היית נתעסק בו בכלל. אז הוא רץ בדיוק לצד השני. ברגליו. כי אם הוא ירוץ עם מרכבה, ירוצו אחריו. הם מחפשים רק את המרכבות עכשיו. זה האיום האמיתי. ואכן זה מה שקורה. והם מתחילים לרדוף ברגל אחרי המרכבות. שימו לב שהמרכבות כרגע, אחרי שעמק ישראל ספג איזה רטיבות מה, העסק יותר מורכב. כבר אפשר להשיג אותם ולזנב בהם ולהרוג. אבל בכל זאת, מרכבות יש להם איזה תאוצה יותר מהירה מחירניקים. והם מגיעים בפור מסוים לנחל קישון. עכשיו אפשר להבין למה הם נכנסים לנחל קישון. אמנם הנחל הוא במצב של יש בו מים, אבל יש חרבות. שלופות מאחור, והם עכשיו באיזשהו פור, אז הם לא עושים חשבון. עכשיו יורדים בתקווה שאפשר יהיה לעלות לצד השני. אז קופצים עם הסוסים למים, מנסים מהגידה השנייה, לאנשים רגילים, קל לעבור, אין בעיה לעבור בתוך מים. סוחים לצד השני. אבל סוסים צריך למשוך אותם, ובעגלות ברזל מתוך המים למשוך. זה מטורף. ובזמן שהמרכבות, נגיד איזה 100 מרכבות מתוך ה-900, נגיד איזה 200-300 מרכבות נתקעו למרגלות הר תבור, שברק הצליח להרוג את אנשיהם והם לא נרזזו לשום מקום. עוד איזה 100 מרכבות הצליחו לדלוק אחרי בדרך, הם ככה התייאשו, הסוסים התעלפו, הסוסים כשלו, מצליחים גם להתגבר עליהם. כמה נשארנו? עוד איזה 400-500 מרכבות. הם מנסים לחצות את הקישון. עכשיו מובן למה הם נכנסים, כשיש לחץ אדיר, מה עדיף? מנסים את מה שאפשר, אז אין ברירה, צריך פה לחצות את נחל קישון. ואגב, עכשיו לא הולכים מדרום, הם הולכים בדרך הכי מהירה, חוצים את עמק ישראל קו ישר. הם מגיעים למקום שנחל קישון, יותר עמוק, יותר רחב, ולא קל לחצות אותו, אבל אין ברירה. האלטרנטיבה זה למות. הם נכנסים למים. ברגע שהם נכנסים למים, שבר ענן שהיה באותו בוקר של תחילת הקרב מעל הגלבוע, מתחיל להתנקז. נכון? כמו שיטפונות בנגב. אפיקים בנגב, מתמלים, מתמלים, מתמלים. כשהם נכנסים לנחל קישון, כשהנחל עוד יחסית רדוד, שהם חושבים שאפשר לעבור אותו לא בקלות, אבל אין ברירה. ברגע שה-500 מרכבות האלה נמצאות, עכשיו מנסים להעלות אותם לגדה השנייה, מגיע השיטפון הגדול, נחל קישון גרפם. עד היום אפשר לחפש, אם אתם רוצים, נמצאים ארכיאולוגיים, בשפך הקישון, שם הרבה דברים אחרים שאפשר למצוא. אבל אולי אי פעם גם יחפרו שם בתוך הבוצה המסוכנת שיש שם, יגלו גם איזה שברי מרכבות, יגידו, וואו, תנ"ך אמת, מצאנו מרכבות של סיסרא בנחל, בשפך של נחל קישון. והתזמון הוא פשוט מושלם.
אבל יש שם הרבה מרזל.
כן, כן. לכן אסור לפתוח את הפה כשצוללים שם. כן, מה אתה אומר?
חילתי מי שסיפר לי ש...
כל פתע, אדוני, הכל נהיה בזמור.
המחנה
שהיה שיטפון שהיה רחוק,
באמת
ממש גשום, אז הקישון
הגיע לרוחב של 200 מטר.
יכול להיות
שהמרכבות חיכו אולי אפילו
בתור,
אחת
אחרי
השנייה,
ופתאום הוא התרחב. נכון, ממש, הוא שוטף את כל, בטח, שיטפון כזה מגיע בביש ענק של איזה 100 מטר, בטח. ופתאומי לגמרי, הם ממש לא ציפו לזה. ממש תיאור נכון.
ככה לא לדעת
לאט? לא, 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 בשיטפון כזה של שבר ענן, במכה אחת. כמו נחלים של... הרי למה בנגב יש שיטפונות? כי זה אדמת לס. היא לא סופגת. עכשיו תחשוב שעמק ישראל זה אדמה מאוד כבדה, ואחרי חורף שלם, אז נכון שהמטר העליון של האדמה הוא יבש, אבל אחרי 2-3 טיפות גשם, הוא נרטב. עכשיו האדמה למטה ספוגה לגמרי. שבר ענן כזה, מיד המים מתחילים לזרום. ראו את זה בשנת תשנ"ב, היה שיטפונות גדולים, היה גשם, וזהו, זהו. אי אפשר, הכל היה רבוי, כבר אי אפשר היה ל... כל הרוצון קטן של ואדי היה נראה כמו... זה יאור מלא. אז כאן אני חייב לשתף אתכם בחוויה שלי כמורה, הייתה אחת החוויות החזקות ביותר, מה זה ללמד אירוע תנכי שהוא מתרחש לנגד עיניך. אחד הילדים הצביע, ילד 12, 13, מצביע ואומר לי, הרב, המורה, קרא לי אז, ותראה, אני מבין למה כתוב נפתלי, תראו מה כתוב בשירה, זבולון עם חרף נפשו למות ונפתלי. צריך לקרוא את זה ככה. זבולון עם חרף נפשו למות ונפתלי. על מרומי שדה. זבולון ונפתלי חרפו את נפשם למות. מה זה חרפו נפשם למות? הלא השם יצא לפניך. מה החרחוף הגדול הזה? הילד הסביר דבר מדהים. הוא שם לב לזה, זה לא יאומן. אני כל כך התרגשתי מהפירוש שלו, מהתפיסה שלו. הוא אומר, הם לא רואים. הרי מה הם ראו אחרי הצהריים קודם? הם ראו את מחנה סיסרא. סוף סוף הם רואים את מחנה סיסרא. איזה דבר זה? זה מוות. אי אפשר להיכנס לשם. נלחם נגד מרכבות, מה נפלנו על הראש. וכשדבורה אומרת להם, רדו, מה הם רואים? הם רואים ענן. הם לא יודעים מה קורה למטה. מה מחכה להם שם? הם לא רואים מבעד לעננים שהמחנה סיסרא כבר מוכה ושרוף וכתות ורטוב ומבוצץ וכן הלאה. הם לא רואים את זה. הם יורדים למה שהם ראו אתמול. הם מחרפים את נפשם. זה שאחר כך למטה העבודה כבר נעשתה, הקדוש ברוך הוא ירד להם בגיבורים והכין את הדרך, כל מה שיש להם זה רק למגל קצת מימין ושמאל, זה לא משנה את העובדה שהם חירפו נפשם למות, כיפשו אותו ממש. המצב שהילד רואה מול העיניים, מאיר לו פסוקים שאני לא שמתי לב אליהם. כן? זה עם חירף נפשו למות. כל זה נותן לנו תמונה, עכשיו אנחנו מבינים מה קרה. מה גודל הנס שיש כאן? מה גודל הנס שיש כאן? העיתוי הכל כך מושלם. כן? תראו את העיתוי, היא מושכת אותו, הרי היא לא יודעת, היום החזאים לא ממש יודעים בדיוק כמה יהיה הגשם שירדו בעוד שבועיים, לא יודעים לתת איזה תחזית. אבל דבורה ידעה את התזמון, ידעה להגיד לו עכשיו, עכשיו יצא השם לפניך, זה הרגע. כן? גודל הנס הוא בעיתוי ובסייעתא דשמיא, בסופו של דבר, שורה התחתונה, התגברו על 900 מרכבות. התגברו על 900 מרכבות. עם סייעתא דשמיא ועם גדעון שצריך, גדעון, ברק שצריך להיות גם הוא, אגב זה יפה מאוד שהשם שלו, אגב חזל אומרים שהשם המקורי שלו היה לפידות, דבורה אשת לפידות, לפידות אומרים חזל זה ברק, אז עכשיו מובן שבאמת השם האמיתי שלו היה לפידות, ולמה קראו שמו ברק? על מה שהוא עשה, גם הוא עוד ברק אלוהי שיורד מן הר תבור, יש ברקים שיורדים מן הענן, וגם ברק יוצא מתוך הענן, כן? שהוא מכה בכנענים, כמו אותה מכת ברק אלוהית מן השמיים, נלחמו. אגב, כאן באמת מובן למה היה צריך את העזרה של דבורה, שתגיד לו, עכשיו תרד, תנתב אותו, תכוון אותו בנבואתה. מול כל זה, אנחנו רואים את מה שאומרת לו דבורה בשלב הראשון שהוא מבקש ממנה, תבוא איתי, הלכתי, אם לא תבוא איתי, לא אלך. והיא אומרת לו, לא תהיה תפארתך בדרך הזה אשר אתה הולך. כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא. ורואים שזה לא מרגש אותו, אכפת לו. זה לא, הוא לא כזה שובניסט, שיהיה אכפת לו שאישה ת... אבל רואים בעליל את ההבדל בין השלב הבא של המלחמה, שהוא... חיסול סיסרא, נכון? ראינו את המרכבות, הם עוברים, מחסלים, זה ודאי לוקח להם עוד יום שלם לעבור, לבדוק שהכל הוכרת עד הקצה, מגרו את כל הצבא הכנעני, ועכשיו הוא רואה, מפשט, איך הוא גילה שסיסרא נעלם? לא מצא את הגופה שלו. או שאולי באמת מישהו ראה אותו בורח לצד השני, דיווח, אבל עכשיו אין זמן להתעסק איתו. הוא לא חשוב יותר מהמרכבות.
יכול
לדבר שברק
לבדו,
זאת אומרת,
נתן זכודה,
העביר
עליו
חזר
לרדוף
אחרי סיסרא? לפי המרחק, רואים שזה... בייחוד שאמרנו ש... דיברנו על זה שאוהל יעל נמצא ליד קדש... ליד קדש נפתלי, זאת אומרת, באזור עמק החולה. הקרב בהר תבור, והוא נתפס, כן, והיא הורגת אותו בעמק החולה.
כן, אבל...
זה לקח לו יומיים.
אבל זה רק כאילו...
תכף נראה.
עצם זה
שהיא ארגמת אותה,
זה לא...
זה כאילו
הגופה של אדם
שוכבת עכשיו. כן, הגופה שלו שוכבת.
עכשיו.
מה זה עכשיו? עכשיו שברק מגיע.
יום?
כך, יום, יומיים, כן.
אבל ברק לא היה עייף. הוא היה עכשיו עם יששכר. והם לקחו אותו, הוציאו אותו שם מהנחל. הוא הרד עכשיו, עלה את כל תבור. חיכה לילה. ירד אחרי זה את הכל...
תראי, יש פרטים שהתנ"ך לא מספר. אם אתה היית עושה איזה סרט הוליוודי, ואתה היית הסגן של ברק, והיה שמלץ אמריקאי, היית אומר, ניגש לברק, הוא אומר לו, קוד קוד, לך תנוח, אני מחליף אותך. היום אומר ברק, משנהו, תודה רבה, אני זקוק לשינה. בסדר? הוא גם הניח תפילין באותו בוקר, יש להניח. גם זה לא כתוב.
לא, למה עם
התפילין
דווקא?
זה, זה.
אבל אני אומר, זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה קילומטרים. אתה אמרת רב בשבוע שעבר,
לכן, לכן, לכן. לוקח יומיים, אני חושב, מסכים איתך, לוקח יום, יומיים, שלושה אפילו. יכול להיות, בהחלט.
ולא יכול להיות שברק בעצם, כן, עשה חור.
לא, לא נראה, כי תראה, תסתכל, כתוב מפורש. הכל כתוב במפורש. נכון? תסתכל. מיד, בוא נקרא פרק ד' פסוק ט"ו. ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה, הוא בודח מערבה. עוזב את סיסרא, סיסרא לא חשוב עכשיו. הוא גם אולי לא ראה אותו. זה היה בדיוק הנוכלות של סיסרא, שהוא ניצל את המהומה לכיוון מערב, אחרי המרכבות, וירד ברגליו, לא שמים לב אליו, עוד איזה חירניק שמתרוצץ פה, וברח לכיוון השני. הוא הבין את המגמה, הוא הבין על הצבא שלו באופן טבעי ירוץ. אז הוא רץ בצד השני. ואחרי המחנה עד חרושת הגויים. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב לא נשאר עד אחד. אף אחד לא נשאר. זאת אומרת, ברק עובר ואתה מבין עכשיו עד אחד. עכשיו גילו, עד אחד לא נשאר, ראו שהרגו את כולם, ואין סיסרא. וסיסרא נס ברגליו. אל אוהל יעל יש את חבר הקני, כי שלום בין ימים אלך הצור בין בית חבר הקני. ותצא יעל לקראת סיסרא. עכשיו זה טיימינג זהה, בזמן שברק רודף אחרי המרכבות. סיסרא בורח לכיוון מזרח וצפון. נכון? ובזמן שברק בודק את הגופות, יעל יוצאת לקראתו. הוא גם לא לוקח כנראה יום וחצי או יומיים. סמך הגדול.
ומי לוקח
לו? לסיסרא. סמך הגדול, מיד תבור לזה, זה לא כזה... נגיד שהוא היה באמת ג'מבר כזה גדול, ורץ הרבה. גם שתי ריצות מראטון, כל יום ריצת מראטון זה בערך להגיע לשם. אז נכון שריצת מראטון אפשר לעשות בכמה שעות, שעתיים, לא יודע כמה רצי מראטון טובים. אבל בכל זאת הוא צריך לנוח באמצע, כמה אפשר. אז אני מניח שזה לוקח יומיים, זה תזמון נכון. וברק, עד שהוא מתארגן ומבין שהוא ברח לכיוון השני, קבל עדויות, קבל איזה... אז עד שהוא יגיע אליה, בטח יעברו עוד 3-4 ימים אפילו. זאת אומרת, יכול להיות שגופתו של סיסרא מוטלת באוהל כבר יומיים שלושה.
אבל צריך לחפש אותו, זאת אומרת, עכשיו הוא לא... זאת אומרת, עד נקודה של הר תבור, עד הר תבור, עוד יש אפשר להגיד שמישהו ראה אותו רץ לכיוון לצפון, אבל מהר תבור יש להם יותר
לצפון. כן, לכן אמרתי שהוא יודע שהוא כנראה נס להתחבר עם יבין מלך כנען, שיושב בהרי השוף בלבנון. אז הוא יודע שזה המסלול שהוא יעשה. הוא יעלה לכיוון חצבני, ומשם לכיוון הליטני, ומשם לכיוון הרי השוף. זה הכיוון שלו, אז הוא ממשיך לרדוף אחריו. כן, זה המסלול הקצר. כן.
אולי ברק חזר הביתה, ואז שיעל יצא אליו. למרות שזה לא נראה. חזר לצפון,
אבל... אתה אומר, התייאש מלחפש. לא, נראה כי הוא מחפש אותו.
לא, כתוב עוד איך
הוא... כתוב ש... אז אמרה לו. אבל אתה מחפש, נמצא סיבור.
והנה ברק רודף את סיסרא כתוב. והנה ברק רודף את סיסרא. הוא לא חוזר הביתה ובדרך, במקרה מצא מציאה. טוב, אז יש שאלות.
למה
כל
כך חשוב לתפוס את סיסרא?
למה חשוב לתפוס את סיסרא? שאלות יפות. טוב, אבל לא כרגע, אנחנו בלהט המלחמה. אני ממשיך הלאה. כן, אז מה שאלתם? יפה מאוד. למה כל כך חשוב, שימו לב, שיעל עשתה פה דבר שהוא יוצא דופן. כלומר, היא שילמה ביוקר רב. לפי חז"ל, היא שילמה על זה ממש בשלום ביתה ממש. נאסרה לבעלה ממה שהיא עשתה פה. ולמה היא עושה את זה? היא הייתה פתורה מזה. קודם כל, אישה. לא יוצאת למלחמה. אם שדבורה לא יוצאת למלחמה עם חרב וכמו ז'אן דארק הצרפתייה. אלא היא נותנת עצות, הדרכות רוחניות. היא נשארת במעמדה הנבואי. היא לא הופכה להיות לוחמת. היא לא רודפת, היא לא יורדת. ברק עושה את כל הדברים האלה. ויעל יוצאת לקראת, פרשת וישלח, יש לנו שם הסיפור עם דינה, תצא לקראת, יוצאת החוצה. חזן ומסתכל על זה בביקורת, והיא יוזמת. היא לא הייתה צריכה לעשות את זה בכלל.
איך היא ידעה בכלל שהוא בא אליה?
הוא לא בא אליה, היא רואה אותו רץ. היא מבינה מיד, הם יושבים במעל, פתאום מרחוק רואים אבשת אבק עולה, רואה אדם רץ. היא מזהה אותו, היא יודעת מזה, כי שלום. אני נניח שהוא מדי פעם פקד את האוהל. כן, זה כאילו, לא מתאר מה יש לו בראש. ייתכן שהוא רצה באמת לנוח עכשיו, כי שלום. זאת אומרת, הוא רוצה עכשיו, הרי הוא רץ כמו מטורף, הוא צריך לנוח באיזה מקום. זה סביר להניח שהוא באמת תכנן לעצור לאיזה זמן, לאיזה לילה שם במקום הזה. והיא אכן יוצאת לקראתו, ואומרת לו, סורה, היא רואה שהוא בורח, והיא רואה שהוא בלי צבא ובלי יועצים ובלי סגנים ובלי רמטכ"לים. היא מבינה את המצב, היא אחד ואחד אחד יודעת לעשות במהירות. מבינה שזה המצב, שהייתה מלחמה, והוא רדוף. והיא אומרת לו, אל תפחד, אל תפחד. כי הוא רואה שהוא מפוחד. הוא בורח. אז היא מזמינה אותו אליה. ועכשיו בואו נראה מה קורה פה. בואו נעקוב אחרים קצת.
אפשר
כי אולי היא לא רוצה שהוא ימשיך לרוץ. היא רוצה לפתות אותו לבוא אליה. יש לה כבר תוכניות עליו. יש לה יוזמות. ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא. ויסור אליה או אלה. ותחסהו בשמיכה. קודם כל מרגיעה אותו, שם אותו בשמיכה, מחביאה אותו. עכשיו הוא קצת מייצב את הנשימות, והוא נותן פקודות. ויאמר אליה, שקיט נדע מעט מים כי צמאתי. ותפתח את נוד החלב, ותשקהו ותחסהו. אומרים חזל, למה היא פנתת, הוא ביקש מים, למה, נותן לח, למה היא נותנת לו חלב? כדי להרדים אותו. כן, היא רוצה לעשות לו ניתוח בהרדמה מלאה. כן, אחרי שהוא, זה, ויומר אליה, שימו לב שהוא מדבר אליה בלשון זכר, כמו שהוא רגיל לדבר ללוחמים שלו ונותן לה פקודות, ויומר אליה, עמוד פתח האוהל. כן? צו לגברים כזה. עמוד פתח האוהל, והיה עם איש יבוא ושעלך, ואמר, היש פה איש, ואמרת עין. כן? עכשיו היא צריכה לשמור עליו. את עכשיו שאומרת. כן? שין ג' אבל
הערב משלם את זה לנקבה במהלך.
כן. זה שפת הדיבור שלו, אתה רואה, זה מעניין. מה?
אמר עמוד, אחרי זה קלט, שהיא בחורה.
והיה עם איש יבוא ושעלך, ואמר, כן. כן, יפה, תיקן את עצמו. יפה. עכשיו היא נזכרת שהיא בחורה, ועכשיו תסתכלו איך היא הורגת אותו. בואו נסתכל, נעקוב אחריה קצת. תראו כמה פירוט יש פה לעומת דלות הסיפור, איך היינו צריכים לחפור כדי לגלות מה קרה עם הנס הגדול. מה היה הנס הגדול לעומת המעשה הקטן שכזה, שהוא מפורט לפרטי פרטים. ותיקח יעל, אחרי שהוא נרדם, כן, כמובן בודקת שהוא ישן, ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל. למה היא נקראת פה אשת חבר? וגם תשימו לב, היא הורסת כדי לקחת את יתד האוהל, מה היא עושה? כאילו מפרקת את האוהל, יש פה משהו סמלי. נכון? למה לא ותלך אליו בלט, ותוציא את חרבו מלדנה, ותחרות את ראשו. אם יוכל את כל לא יתד ברקה, אז למה לא לקחת לו את החרב שלו עצמו? אז היא חוששת, אולי, קודם כל יכול להיות שהוא ישן עם, החרב, עם היד על החרב, בדרכם של לוחמים אמיצים. ב' יכול להיות שהיא מפחדת שהיא תתקרב אליו ותעשה עוד פעולות יתרות, אז הוא יתעורר. וג' אומרים חזל, נשים, צריכות לדעת. מה? לא יהיה כלי גבר על אישה. אסור. עם הפטיש של השניצלים, זה בסדר. הקלאפר לתת לו, אבל חרב, לא הולך. דברי חזל, אתם צוחקים, זה דברי חזל. אלו הם דברי חזל. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה. מה זה מקבת? במקרה. זה בקבת. אורגינלי. סיסראי הגדול. צריך שניצלים גדולים להכין. זה מקבת. זה אגב מקבת אורגינלית. ככה זה נראה באמת. עם זה משתמשים באמת. אגב, זה לא כל כך כבד. תנסו רק להרים את זה, נשים, תראו שזה... אגב, זה תפקיד נשי. לתקוע את עדות שלו. מי נמצאת באוהל? הבעל הולך לשדה עם הצון והבקר. מי נמצאת באוהל? באה רוח ועוקרת איזה יתד. נו, אז יתחכה שהבעל יבוא ויקדח לבקיר עם הבורג. זה לוקח את המברגה, עושה לבד עבודות. נשת חי. וזה מותאם לחוזקן של נשים. בונים את זה מעץ יותר קל, אפילו אולי זה עץ עשוי מעץ ברוש, החלק הזה, קצת כבד. עושים את זה מעצים, הם ידעו להשתמש בעצים קלים. וזה ביד אחת. עכשיו תראו מה בעצם הבעיה. בואו עכשיו תנסו לנתח את מה שכתוב. יתד, גם יתד הבאתי עיני. כן, תכף תראה. בלי הדגמות חיות, רק... זה יתד, כן? אתם רואים, מושחז צד אחד, מושפע בצד השני כדי לקשור חבל, נכון? וככה עובדים איתו בצורה כזאת. תוקעים אותו לתוך ה... כן? בהתחלה בצורה רכה ככה, שזה יכנס קצת לאדמה, ואחר כך מחזיקים, מתרחקים, ועם שתי ידיים, בום, חזק, לתוך האדמה. כן, תכף נראה. יסתה את זה מכה אחת. עכשיו תראו מה כתוב. היא מחזיקה יתד ביד אחת. נכון? תסתכלו. ומה כתוב? היא מחזיקה יתד ביד אחת. מה כתוב? ותשם את המקבת בידה. מי שיכול להסביר לי איך זה ייתכן? מה צריך להיות כתוב? ותיקח את המכבת בידה השנייה. מה זה ותשם את המכבת בידה? אם יש לה יתד ביד אחת, איך היא יכולה לשים מכבת בידה? זה צריך עוד מישהו שיעזור לה. תחזיק רגע, אני... מה היא עשתה? אז היא צריכה להניח את היתד, ולקחת את המכבת ביד אחת, ולשים את המכבת בידה. למה? מה מתארים פה? קושי גדול מאוד. נשים מבינות את זה. היה לה קושי נפשי, היא הולכת עכשיו לרוצץ את גולגלתו של איזה אדם, היא מפחדת פחד מוות, היא לא איזה שוב איזה לוחמת שרגילה לשחוט אנשים. היא ממש מבוהלת ממה שהיא הולכת לעשות, אבל היא מבינה שהיא חייבת לעשות את זה. אז היא לוקחת את ה... לא תחכה עד שיבואו לוחמים, כי עוד שעתיים הוא יברח. זו ההזדמנות, למחוץ את ראשו של הנחש. והיא לוקחת יתד ביד אחד, ותשם את המכבת בידה, כבר שהיא הכריחה את עצמה לעשות את השלב הבא. ועכשיו תראו מה, איך היא ניגשת אליו, נקרא את הפסוק, נכון? ותבוא אליו בלט, נכון? ותבוא אליו בלט, וזה אפשר להבין למה, שתכנסת כאן בשקט, וזה נשים יודעות לעשות, ותתקע, שמה לו את היתד כאן, נכון? בצד הזה, בלי הדגמות הדאגה, ובבת אחת, בכל הכוח, תופסת את המכבת, ופרח לתוך הראש, לתוך הרקה, מצמידה אותו לקרקע חזק, ומה קורה לה? תסתכלו מה קורה. ותצנח בארץ. ותצנח, היא בשיא הכוח, וכמובן שאלה מה היא צונחת בארץ, בנות יקרות, השפריץ של אדם שמשפריץ עליה, מאלף אותה על המקום. את עוד צוחקת. היא הקיעה את כל החלב שהיא שתתה באותו לילה, היא כבר השפריצה החוצה. כן? זה פשוט... לא, 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 היא הנושא. תסתכל מי הנושא של הפסוק. לא, היא עם המכבת ביחד. זה גדול, את רוצה לנסות? הוא
שומר שם, הוא כשהיא...
לא, לא, לא.
היא,
ותיקח, ותשם, ותבוא, ותצנח. והוא, בדיוק, עכשיו זה הוא, היא והוא. והוא נרדם ויעוף הימות. אחרי כל מה שהיא עשתה, הוא מת מהעיפות. רק תבין למה חשוב להרוג את סיסרא. איזה גורילה הוא היה, איזה...
יש אנשים שכתוב
זה סביר להניח. בסדר, אני מניח שככה, אבל ותצנח בארץ זה היא. יתד לא צונחת בארץ. ותתקע את היתד. אבל זה לא צריך להגיד, זה מובן מאליו. לא רוצה להדגים לך את זה, אבל גם זה, את מבינה שזה... שזה יעשה את אותה פעולה, זה לא סיפור כזה גדול, היא רק צריכה לעבור בעוצמה אדירה, והיא רגילה, זה היא רגילה, לתקוע יתדות באדמה, היא עשה את זה כל יום, זה משהו רגיל, יש לה כוח בידיים לתקוע יתדות. אבל לתקוע בראש של בן אדם, זה מה שמדהים לאותה. כן, ההלם, כן.
זה נראה באמת ככה, אבל למה רשי והרדק, הוא לצולד הרגע, התרגום של זה,
לא יודע מי זה התרגום? מה אומר התרגום? תקריא, בקום רם, שמע מה הוא אומר.
עכשיו רשי אומר ותצנח בארץ הוא כותב את התרגום עכשיו רדה כותב ותצנח היתד עברה רק הטוב ונתקע בארץ.
סליחה, 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 סליחה שאני אומר לך, קודם כל תעיין ברשבן תחילת פרשת וישב, מה זה פשוטו של מקרא? שנייה, אני אגיד לך, תשפוט אתה, שפוט אתה, הרי אני לא פרשן, תקשיב רגע בנחת. ממתי יתד שתוקעים אותה בשיא הכוח לתוך האדמה? צונחת, בעברית. מה זה צניחה? יש לנו דוגמאות, אתה רוצה דוגמתו? ותצנח מעל החמור, מי זאת הייתה? אחסה בת כלב. מה אתה רוצה שאני אגיד? מה אתה רוצה שאני אגיד לך עכשיו? אז הרשב"ם אומר, סיפר עדות אישית, הרשב"ם. אתה רוצה להביא לי רגע, בראשית, נמצא פה איזה בראשית מקרות גדולות, שיש פה מאחורי, במקרה. מה? בראשית?
קצת שמאל.
יש פה מקרות גדולות נביאים, אני רואה דווקא.
נביאים.
ראשו השופטים. כן. יש פה, יש פה. אני אקריא לכם, הייתי צריך להקריא לכם את זה כבר מזמן, אבל אם אתם כבר שואלים על איך רשי הוא יצא, אז נחכה לו עוד רגע. רץ תביא. כן. יכול לעבור, בטח שיכול לעבור.
זה
גם
מעט. אתה רוצה להיות אז יחתור.
אני מוכן להגיד
את הרע שלי. קודם כל, אתה לא דוגמה. גם אם נצליח בניסוי, תגידו, כן, זה ראש קטן אתה. מה אתה עושה ראש גדול על הסיסרה?
אבל אתה יודע שהצד השני שלה אתה צריך לעבור בתוך
הרבה יותר מהעץ. אדוני היקר, יתד, העץ הזה, אני לא זוכר איזה, זה לא עץ רציני. אבל יתדות לאוהל, הם היו מקצוענים. היו עושים מעץ מייש, שהוא חזק ביותר. לא, מאיזה ברזל? מי היה לו ברזל? הם היו, כנענים היו מרכבות ברזל.
אבל מי עם כל הזאת אישה?
לכן ותצנח בארץ.
אין בעיה, היא צנחה.
זה בדיוק, הסיבה. למה היתד עברה לתרו שלו? כי היא צנחה יחד עם ה... אתה רוצה לנסות את זה על איזה משהו... זה אני הולך עוד פעם. זה לא עץ רציני. עץ מייש, שהוא מחוזק ומחוסם באש, הוא חד וחזק, הרי זה נכנס לאדמה.
כן, אבל הצד השני עדיין יותר עבר.
איפה בטוח שהצד השני עבר
בכלל מסירות? טוב, אבל תסתכל, זה האובי שלו, זה האובי.
זה
חוצף כחול. זה גומר בן אדם, מה קרה לך? זה עוצמה. זה מסה, תחזיק אחר כך לפטיש, תראה איזה מסה זה. הרי מה נותן עוצמה לדבר? המסה שלו, מהירות והמסה. זה גומר אותו למקום. פחות מזה אתה רואה שהוא מת מעייפות. זה חזל אומרים שהוא היה כזה גורילה ענק ובריון שאם זה שנתקע לו יתד וזה רק נפצע קל, אבל כיוון שהוא היה עייף ולא פינו אותו בזמן לבית חולים אז הוא מת מעייפות ובצנה. ואם כן, על זה אני לא מתווכח בכלל, זה פשוט לי, בעיניי זה פשוט, לא צריך לכתוב את זה בכלל ותצנח. אגב, עוד ראיה שאני צודק לפני שנקרא את הרשב"ם, שאני צודק.
לא.
שמה? רבי
ישעיה כותב.
כן.
הוא אומר, רגע, הגיע יתד, זאת אומרת,
בתצנח לארץ, הגיע יתד לארץ,
שנקבע שתי צדריו, ונגעה יתד לארץ, ודומה לו בתצנח מערך המור.
זה דומה לו?
שהגיע עצמה עד הארץ.
סליחה. לא יודע, ככה הוא כותב. ידידי היקר, כיוון שאתה, לא יודע אם שירת את הצנחנים. אבל אולי צנחן פר שצריך לתת לו ביטה, ואז הוא צונח לארץ. אבל ותצנח זה פעולה שאדם עושה, זה לא יתד, יתד לא צונחת. אז היה צריך להיות כתוב, ותתקע את הידד ברקתו, ותגע בארץ, ותיגע, כמו שהוא כותב בעברית, תראה איך הוא כותב. תחקר עוד רגע, לגבי הפשט. קודם כל תראה בפסוקים שהפירוש שלי נכון. עכשיו תראה, שנייה אחת, תראה איך אני מסביר את זה. שנייה, לא יודע, תכף נראה, שנייה אחת. אחרי שהיא גומרת את הדבר הזה, נכון? ואני אמרתי, למה היא צנחה בארץ? כי היא התעלפה. היא נתנה מכה בכל כוח גופה, והיא התעלפה. זה נקרא לצנוח בארץ, כמו ותיפול מעל הגמל של רבקה, וכמו רחסה, שעשתה הצגה לאבא שלה, שם רצתה עוד קצת תוספות מעיינות ומים, עשתה הצגה, נפלה מהגמל. צנחה מהגמל. זה פעולה אנושית. לצנוח זה לא פעולת יתד. יתד לא עושה צניחות. יתד נתקע, זה צריך להיות סביל, לא פעולה חיובית. ותסתכלו שאני צודק, והנה ברק רודף את סיסרא.
על הארץ, לא בארץ.
מה?
על הארץ, לא זה בארץ.
זה בארץ, אתה רוצה לראות אותי לבדוק את זה, לחפש בדוגמאות נוספות? ותצנח בארץ, הכוונה שהיא... השליחה את עצמה, כן? התעלפה, זה התעלפות. זה פשוט תיאור של התעלפות. וגם מובן מאוד, אתה מבין איזה שפריץ של דם משפריץ עליה. ראית את התגובה של הבנות פה מסביב, שמעת. ותצנח בארץ, והוא נרדם ויפו יום, והנה ברק רודף אחרי סיסרא, עברו כמה ימים. נכון? לפי החשבון שעשינו, יום, יומיים, שלושה, עברו. נכון? הנחש רצוץ בגולגלתו, היתד ברקתו. כמה שתרצה. כמה שתרצה, אני חופשי על הבר, אין בעיה. ותראה, בוא תראה מה כתוב. והנה ברק רודף את סיסרא, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו, לך והרעקה. מה זה לך והרעקה? מה צריך להיות כתוב? בוא והרעקה. למה היא אומרת לו? לך והרעקה. היא לא נכנסת לשם יותר. הספיק לה פעם אחת, התעלף. היא לא רוצה לראות אותו. היא לא יכולה לראות אותו. אתה רואה שזה לא מטריד את הפשט. לא, היא בטוחה. והיה אופי, היא הסתכלה שהוא מת. יכול להיות שהיא אפילו ברחה כדי לא לראות איך הוא מתפתל שם משופד. עייפות. בגלל שהוא היה עייף, לפי חז"ל היא עייפה אותו. גם לפני זה, עם החלה ועוד יחסי אישות. ותאמר הולך וערך את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל, מת, ויתד ברקתו.
מה המשפט הזה?
ויתד ברקתו.
ויתד ברקתו.
זה אגב מראה שהיא לא בארץ, שהיא ברכתו. הוא נופל מת, הוא כנראה זז, קם, עשה איזה פעולות עדיין, הוא לא מיד מת, ובסוף הוא מוטל באיזה מקום, והייתת ברכתו.
למה הייתת ברכתו? ברשום בהתחלה ש...
זה מראה את עוצמת הפקה, זה מה שאתה שאלת. יכול להיות שרק גירד לו את הגולגולת? לא, זה חדר את כל ה... כפי חזל, כן. עכשיו בוא נראה לך מה אומרים, אתה שאלת איך הפרשנים כולם אומרים שהייתת צנחה, ואתה אומר, מי אתה, קטן שבקטנים, אומר שדבורה, שיעל היא זאת שצנחה. אז אני אגיד לך מה אומר הרשב"ם. הרשב"ם בפרשת וישב בתחילתו אומר את המשפט הבא. פסקה שלמה, אני אקריא לכם. תעודה מדהימה, פשוט משהו אותנטי בצורה בלתי רגילה. יבינו, זה מיד בפסוק ב', פרק למד זין פסוק ב', תחילת פרשת וישב. אלה תולדות יעקב, ישכילו ויבינו אוהבי שכל. כולכם אוהבי שכל. מה שלימדונו רבותינו, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אף כי עיקרה של תורה באה ללמדנו, ולהודיענו ברמיזת הפשט והאגדות וההלכות והדינים, על ידי עריכות הלשון, ועל ידי 32 מידות של רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, ועל ידי 13 מידות של רבי ישמעאל, והראשונים, מתוך חסידותם, נתעסקו לנטות אחרי הדרשות, והדרשות הכוונה לעסוקי שמעת אליבא דהלכתא. הם דנו, הם השתמשו בתנך כמקור לענייני הלכה. רואים איך הם דנו על יעל. אסורה לבעלה, לא אסורה לבעלה. זה כל הדיון, בכלל לא דנו עכשיו על פשט המקרא, האם היתה צנחה או האם הזה צנחה. הראשונים, הכוונה לאמוראים ותנאים. אחרי הדרשות שהם עיקר, ומתוך כך לא הורגלו, תשימו לב לביטוי שלו, עומק פשוטו של מקרא. וזה, שימו לב, השיטה. כן, תכף הוא יביא ראיות לזה. אגב, השיטה שאנחנו לומדים היא לא פשוטו של מקרא, אלא עומק פשוטו של מקרא. אנחנו פושטים למקרא את האור, ממש, מנסים להיכנס לרובד היותר עמוק, אבל של הפשט. לאחז בכתוב. לא לדרוש דרשות לצדדים אחרים. דרשות, אגב, שהן לא הלכתיות, אלא דרשות אגדה, הן הרחבת הפשט. הן נותנות לפשט נופך יותר רחב. הן משוות בין דבר לדבר, למשל להשוות בין יעל לאסתר, שהמדרש עושה, זה דרש. זה לא פשט. אז זה הרחבת הפשט. משתמשים בפשט פה, משתמשים בפשט פה, ומחברים ביניהם, ואז יוצאים דברים חדשים ונפלאים. ולפי שאמרו חכמים, אל תרבו ביניכם בהיגיון, וזה הכוונה, אל תלמדו את הילדים שלכם יותר מדי תנך, כי זה הסרטים של פעם, תחשבו, כמו שאני מלמד אתכם עכשיו, זה מאוד מושך את הלב. אפשר עוד שיעור, הרב, אפשר לא, מה עם גמרא? מה עם משנה? צריך עוד דברים ללמוד. אז לכן, לא להרבות. הילדים צריכים ללמוד גמרא, בפרט בדור ההוא של משנה, רק התחברה המשנה, וצריכים ללמוד משנות בעל פה, ואחר כך צריך לפלפל במשנות, ולשמש תלמידי חכמים, כדי לדעת להיות תלמידי חכמים גדולים. אין זמן ללמוד תנ"ך. נכון מאוד. זה גם המהר"ל מסביר שם. הוא צועק צעקה גדולה ומרה על הלימוד המקולקל. נכון, הוא אומר, ולפי שאמרו חכמים, אל תרבו בניכם בהיגיון, וגם הוא עוסק במקרא מידה ואינה מידה, העוסק בתלמוד אין לך מידה גדולה מזו, ומתוך כך לא הורגלו כל כך בפשוטן של מקראות. הוא כדאמרינו במסכת שבת, הוא מצטט עכשיו את רבא ממסכת שבת, שאומר, כדהבינן בר תם נסרי, כשהייתי בן 18, לא עשיתי בגרות במתמטיקה, וגם לא בגרות בתנך, אלא, שנינן, גרסינן לכול התלמודה. כבר גרסתי את כל התלמוד. בגיל 18 ידעתי את כל התלמוד. אז זה נכון שלרבא זה היה יותר קל, כי התלמוד שלו היה יותר מקוצר משלנו היום. כי אחרי רבא עצמו הוסיף כמה דפי גמרא הגונים, רק 52 מחלוקות במסכת סוכה, ועוד רבשי אחריו, ועוד רבינה, ועוד וחננה. אז התלמוד שלו היה קצת יותר קצר. אז בגיל 18 לגמור את כל זה, זה היה עוד סביר. אבל תגור אתם בעצמכם, בגיל 18 אפילו לשס משניות, זה הישג יפה. ולא אבי ידעינן, אומר אבא הזה, דאין מקרא, יוצא מדי פשוטו. מה פרוש? עברתי בגיל 18 כל התלמוד, ולא עלה בדעתי הרעיון המופלא הזה, שגם לפשט יש מה ללמד אותי. זה אבא, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. שגם לפשט, אפשר לדרוש דרשות, חייבים לדרוש ללמוד גמרא וחייבים ללמוד הלכה. אבל בסופו של דבר לפשט יש משהו, מסר לדורות ללמד אותי. לא הורגלתי בזה, אומר רבא על עצמו.
זה לא יכול להיות, כל הדרשות, זה בגלל שיש משהו מיותר בפשט, אז חייבים להגיד ש...
אבל תראה למה דורשים את זה, בדיוק העניין. זה מה שחזל לומדים על יפה שיחתם של עבדי בתי אבות מתורתם של בנים. שדם שרצים מטמא, לומדים שם מהטמא או וו היתרה של וזה לכם הטמא, ופרשת אליעזר עבד אברהם, שניים ושלושה דפים. אז זה אומר שיש פה משהו בפשט שצריך להבין. לא נרבה עכשיו את הדיבור הזה, אבל זה שיעור שלם שצריך להסביר. מה יש בסיפור אליעזר עבד אברהם שאין בתורתם של בנים. ולמה זה כל כך חשוב? ואז הוא ממשיך ואומר, זה הסיפור האותנטי מדהים. עכשיו הוא מספר על ויכוח שהיה לו עם סבא שלו. מי זה סבו?
רשי.
וגם רבינו שלמה אבי אמי. מאיר עיני גולה. אגב, זה משחק מילים. עיני אבי, שלמה אבי אמי. מאיר זה שם של אבא שלו. רשבם זה רבי שמואל בן מאיר. אבי שלמה אבי אמי מאיר עיני גולה. מאיר עיני גולה. האבא שלי, הסבא שלי. שפירש תורה נביאים וכתובים. נתן לב לפרש פשוטו של מקרא. סוף סוף יש מישהו שנתן ליבו לא לדרוש דרשות, אלא לצמד לפשט. עומק פשוטו של מקרא. וכל פעם שרשי נזקק לפשט או לתרגום לזה, יש לזה סיבה בפשט. הוא לא סתם פונה למדרש. הוא לא עוסק בדרשות. משהו הפריע לו בפשט, אין ברירה, אומר מקרא זה, יש לדורשו. או מדרש, פסוק זה נדרש יפה וכאן וכאן. ואף אני שמואל ברבי מאיר חתנו, מאיר חתנו, אני נכדו, נתווכחתי אימו. תראו את הצמונה הזאת. סבא רשי יושב על ברכיו רבי שמואל בר ומאיר. הרשב"ם יושב לו על הברכיים, משך לו בזקן, הוא אומר, סבא, זה לא פשט, לא ככה צריך לפרש. ונתווכחתי אימו ולפניו, תראו איזה גדלות של רשי. והודה לי, תשמע טוב, והודה לי, שאילו היה לו פנאי, היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. כל יום רשי חדש. התחדש. לא כמו שחשבנו קודם, נכון? קשה היה לצייר את התמונה הזאת מכל מיני סיבות. אגב, אתה יכול לדמיין לנפשך שגם תיאור הנס שקרה פה הם ודאי לא... וזה לא בגלל אגב שחוויתי את זה וראיתי את זה במו עיניי. גם אם לא הייתי חווה את זה, הייתי מגיע לאותה מסקנה. כי לאט לאט שאתה מצרף אחד לאחד, אתה מבין, מיד, אגב, רשי יש לו טעות גיאוגרפית, רואים את זה, זה דבר שהוא מפליג, שהוא מתאר שלוט נפרד מאברהם, הוא מתאר את ארץ ישראל הפוך, משהו שם לא מסתדר עם הכיוונים. כן, הכיוון מזרח ומערב שם התבלבל. הוא לא היה פה, הוא גם לא, ברוח קודשו הוא יכול להגיע לדברים, כי אנחנו לא צריכים להיות קצינים בצבא כדי להבין מה זה מערב, ואיך הוא פעל פה, אבל כשהיא אומרת, השם ירד לי בגיבורים, היא מתארת כוח הולם של מערב אורגינל, שאפשר ללמוד אותו בווסט פוינט. היא ממש מתארת פה, וזה בדיוק מה שברק עשה. משך אותו לתא השמדה, הלמבו, ובדיוק, מעשה צבאי אדיר. הנס הגדול, שהקדוש ברוך הוא ירד לו בגיבורים. אגב, מכאן אפשר להבין דבר מדהים. למה מפרטים כל כך את הנס של דבורה, של יעל, שהיא לוקחת ביד את המקבת, איך מתארים את זה אפילו שהיא מכניסה את המקבת לידה, כשאתה קורא את זה לאט לאט ונותן כבוד לכל מילה כתובה, זה דבר שהוא, אתה מיד רואה את המחשבות שלה. התנך מתאר את מחשבותיה, זה עומק פשוטו של מקרא. אתה רואה בין השיטין, הרי היא לא יכולה לשים את המקבת בידה כשיש לה יתד ביד השנייה. זאת אומרת שהיא שמה, זה לא איך פיזית היא עשתה את זה, אלא איך נפשית היא עשתה את זה. זה קשה לה מאוד, היא צריכה לשים, להכריח את עצמה לעשות את זה. ותצנח בארץ, זה בדיוק מתאר אותה. היא המוקד, המצלמה מתמקדת בה. עכשיו, למה כל כך מפרטים את זה? זה בדיוק הסיבה שדבורה אומרת לו, אפס כי לא תהיה תפארתך בדרך הזה אשר אתה הולך. יבואו ימים אשר יגידו, ירוד הוא האדם שנותן לקדוש ברוך הוא לעשות לו ניסים. אתה צריך לצאת לפני הקדוש ברוך הוא. לשם שמיים אתה צריך לצאת. ולא לחכות שהקדוש ברוך הוא יעשה לך נס. אני יושב בבית והקדוש ברוך הוא ילחם מלחמותיי. זה מדרגה ירודה. ארבעה מלכים אומר המדרש. מה שביקש זה לא ביקש זה. דוד המלך אמר, אתה תשב בשמיים, אני אלחם מלחמותיך. זה המדרגה. היא אומרת לו, אתה לא במדרגה. זה לא מדרגה ראויה. והעובדה אחר כך שיעל פועלת כדי לתקן את מה שהוא עשה, בעצם היא לא מבינה שהיא מתקנת בזה, אבל תסתכלו את הסיומת. היא לא הייתה חייבת. היא לא הייתה צריכה, לא ביקשו ממנה, היא לא הייתה מצווה, היא שילמה על זה מחיר, היא עשתה עבירה לשמה. הכל הפוך מה שאת צריך לעשות, והיא, מנשים באוהל תבורך, יעל שאת חבר הקנית, כמה תשבחות עליה. למה? מפריזים במה שהיא עשתה. כי היא פעלה למען כלל ישראל, היא פעלה למען הקדוש ברוך הוא. לא עשתה חשבון אישי. מישהי שאלה רחלי, למה נאמר שהיא אסורה על בעלה? הרי היא לא הייתה יהודיה. טעות גמורה. יעל לא הייתה גרה, למה? הוא היה גר, בעלה היה גר. גר מותר להתחתן עם בת ישראל? גר צדק ודאי מותר לו. היא הייתה ישראלית לכל דבר. ממש. How do you know that? מאיפה אתה יודע את זה? יעל זה בעל חי. זאב, זה בסדר. קלמן בר, זה טוב. בר זה... משה זה שם מצרי. למה לא קוראים לו טוביה? זה השם המקורי שלו, טוביה. בפשטות, מה? מי שאל את זה לגמרא? כן, למה היא מסרה את הנפש? היא... אם הוא לא היה נהרג, הרי מאיפה סיסרא זה הגיע? דיברנו על זה שהוא הגיע שם מסרדיניה, סיסרו, והוא מארגן צבא, הוא איש חזק מאוד, הוא גם מבין את האסטרטגיה, הוא הבין שאם הוא יישאר ויארג פה עם כולם, זה לא טוב. הוא הבין שכדאי לוותר פה עכשיו ולהתארגן מחדש, רק שלא הניחו לו. לאט לאט, חזקה יד ישראל על יבין מלך חצור, עד אשר השמידו את יבין, אשר מהלך בחצור. כן.
איך סיסרא אבל... הרגיש את הביטחון הזה,
לשכב
ללכת לישון,
בזמן ש... חמוטש!
הוא עייף,
ומה? למה לא לזרום? לא איזה? הוא שמח, כי בעלה הייתה בקשרים טובים.
הרב, אתה שמח על זה שבשרים שלום?
כן. כן, וגבלנו, היא אומרת, בוא, תבחד, וזה, מרגיע אותו. מרגיע אותו.
מה זה הלוך
לקשור? לאט לאט, עד שהצליחו לתפוס אותו שם בערי השוף בלבנון, זה לוקח זמן.
לא
מסתדר עם פסוק לפני. מה כתוב פסוק לפני? עוד פעם? כן. זאת אומרת, כיוון שסיסרא נמצא פה עם הצבא, ויבין מלך כנען יושב במקום אחר רחוק, לא פה קרוב. זה מה שהסברתי ביחס לחצור, שהיא לא הייתה בנויה מחדש בימי, אלא בעבר. הוא טען שהוא שושלת, כמו פרעה. אז זה בדיוק מה שמראה, שעכשיו מכה אדירה, 300-900 מרכבות, כל הצבא שלו במזרח התיכון הוא שמד.
מה זה הלוך וקשה?
הלוך וקשה, לאט לאט סוגרים עליו. הוא לא נמצא בתחום שלהם, הם לא מיד מחסלים אותו.
אז תחליט, טוב, ויחנה או...
ויחנה אין לו צבא, הוא כנוע. מה זה ליחנה? הוא עכשיו משותק. עד שהוא ירגן צבא חדש, זה בדיוק מה שסיסרא הבין, שצריך לרוץ מהר לארגן צבא חדש. לכן הוא רצה לברוח. הוא הבין שהצבא הזה עבוד. אם הוא ימות מות גיבורים יחד עם הצבא, הוא טיפש גדול. אז הוא ניצל את ההזדמנות שהצבא שלו יורד לטמיון, ורץ לארגן כוחות חדשים. רמטכ"ל כזה, איש כזה, נכון? אולי יספר שהוא שלח את החיילים שלו למותם הבטוח וניצל את ההזדמנות וברח. הוא יגייס צבא חדש, יבטיח הבטחות, יקים צבא חדש, הרגו אותו בדרך, יבין מלך כנען, עוד לא יודע מה קרה לו, נכון? חוץ מהשירה שם שאימו של סיסרא מחכה לו שם בחלון ומייבבת ונחמת את עצמה במה שעתיד לקרוא פה. אבל זה בדיוק הזמן, עד שכובשים את חרושת הגויים, עד שמשמידים אחר כך את הכנענים שנמצאים בלבנון. זה תהליך שלוקח זמן, זה בדיוק מה שמתואר פה. זה מראה בעליל שהם לא נמצאים קרוב. כי אם זה קרוב, אז אתה באמת אתה שואל שאלה טובה. כתוב היחנה, ורק אחרי זה הלוך וקשה, אבל אם אתה מבין שהוא נמצא בלבנון בצפון הרחוק, אז עכשיו הוא נכנע כי אין לו צבא, הוא כנוע בעל כורחו.
זה זמנים אחרים שאתה פסוק?
בוודאי, בוודאי. כן.
הרב, לא כתוב שהוא נרדם מפני שהקרא אותו. זה כבר נראה שהוא ידע עם
מאה. לא, כתוב. תבוא אליו בלעת.
תסתכל,
הוא אומר, תסתכלים
יש מישהו בפתח,
כן,
זה
צודק, בסדר. זה מראה את המסירות נפש שלה, שהיא לא הייתה בטוחה, לכן היא התקרבה בלט. ולמה היא לא שלפה את החרב? אמרתי, אם לא להגיד שהיא משתמשת בכלי נשי ולא בכלי גברי, היא מתכוונת לבוא בלט, בשקט. אם היא תיקח לו את החרב, הוא עלול להתעורר. הוא עלול להרגיש. הוא ממש נים ולא נים כזה, הוא לא ממש... סומך עליה ועייף, אבל היא הרגישה שהוא כנראה, אתה רואה שהוא לא הרגיש, צריך להתקרב אליו בלי שהוא הרגיש.
זאת אומרת שגם אם הוא מתעורר, אז זאת מחזיקה את דברים שנורמלי שהיא תחזיק.
כן,
גם אם זה לא הצליח.
כן, בדיוק.
הוא עוד יכול לעצור משם בסדר.
כן. הוא בסדר, תפשן. הסיפור כזה פה לא רחוק, בספר של עזרא יכין, אל נקם. הוא מתאר איך כבשו פה את שייך בדר. שייך בדר זה השכונה הערבית שהייתה פה איפה שבית המשפט העליון בנוי, הכנסת. הם היו יורים פה על השכונה, על שכונת המקשר. לוחמי הלכי הלכו לפוצץ שם איזה בית, איפה שכל השבב ישבו. כן, שהכנסת החדשה, הייתי כל הזמן הכנסת שם. בית משפט העליון החדש, תכוונת.
הכנסת היה פעם מרתקות.
כן, עכשיו, אז. היום זה פרק שזה שייך בדר. והם מתארים שם שהם הגיעו ליד החלון, ככה זחלו, 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 והלכו לצמיד, מתעני חבלה שם לבניין. איפה שכל השבבניקים עשו שם פנטזיה. ואחד יוצא החוצה מהחלון, ומרגיש רחש, בחש מתחת לחלון. אז הוא צורק בערבית, מן הדה. והוא, החבלן היהודי, אם הוא ישתוק, אז הוא יחשוד, נכון? הוא יחשוד, הוא יזרוק איזה רימון, הוא יעשה משהו. אז הוא צעק עליו בערבית, הם ידעו ערבית כולם, החבר'ה האלה. צעק לו בערבית, יא בחורה, איפה הכבוד שלך? אתה שומע רעש, אתה נהיה פחדן. צעק לו בערבית. אז הוא נכנס לחלון, ואחרי 10 דקות, בום, כל הבניין מתפוצץ. שיטות איך לבדוק, להתקרב למישהו בלט, ולבדוק שהוא ישן או ער. טוב, עד כאן להיום. הספקנו יום אחד, די ויותר. מה שנראה בשבוע הבא, לא נראה. שבוע הבא נראה כסף, בעזרת השם. המכון ירווח למכון. ועוד שבועיים, אנשים יקרים, חנוכה, אנחנו גם בחופש. זה אומר שבעצם יום, בחנוכה זה יום אחד. שלישי, חנוכה אין שיעור. לגבי השלישי שאחרי חנוכה, עוד תבוא הודעה. אני מקווה שאני אוכל להגיע, אני בטיול, מקווה שאני אוכל להספיק להגיע ב-10 בלילה לתת לכם שיעור. לילה טוב לכם.